יש פה מכתב לתופסי התורה, יושבים על אדמת הקודש. הנני כותב, אלא מפני שיש לי כוח לכתוב, מפני שכבר אין בי כוח לדום. המצב שלנו הוא כל כך היום ודוקרת, שלא ייתן מנוח ללב. כל מחשבה, כל עצה, מוכרחת להתפרט בפה ובכתב. אולי נמצא עצה. אולי רוח השם תניחנו ונשאף רוח חיים. אנחנו מוכרחים לדבר כעת דברים דווקא אמיתים, דווקא חזקים וגדולים, למרות מה שאנחנו כל כך שפופים ודלולי כוח, ונדמה לנו כאילו אנחנו רק אנחנו, איננו המיותרים בעולם. והכל מורים עלינו באצבעותיהם, מניעים ראש וטמאים. אנחנו זה תופסי התורה. זה מיותרים, אולי זה ביטוי חריף, אבל תחשבו שבעולם הדורות הישנים, שהתורה עוד הייתה חריבה על ישראל, ככה, ביטוי כזה. אז תופסי התורה, הם היו ההנהגה. כלומר, אליהם היו העיניים נשואות. מה שקורה בתוך עולם שקשור. אני מדבר על הציבור היהודי כולו, הציבור עם ישראל כולו. תופסי התורה הם הכתובת לשאלה, בהם מתכבדים, בהם זה. נכון, היו מדורות יותר בלט, יותר פחות בלט, אבל בסך הכל זה היה... פתאום תופסי התורה, דווקא בעלי מעלה גדולה, הוא מדבר על תלמידי חכמים שנמצאים בארץ, בירושלים, שיש להם אפילו את המעלה גם של תלמידי חכמים של ארץ ישראל, שמבחינת ציבור די גדול, שכבר היה את כל ההשפעה של ההתחלנות, אז הם לא כתובת, להפך, הם נלעג. כאילו מה... במקום להיות האלה ש... אליהם מפנים שאלות, אליהם מפנים את העיניים, אז הם אלה ששמים אותם בצד, שלא יפריעו, כן? היחס של היישוב החדש, ובכלל, הלך ותפס, אז תאוצה. ואנחנו בקרבנו פנימה, היש בנו רוח, האלן בנו עוז, למה איננו הולכים קושחים, מקומתים, נשחלים ונרדים? אנחנו באמת איננו צריכים וחייבים להיות מלאי עומד ונדרים בגבורה אין עוז אל התורה. נשחלים ונרדים. שאומר, זה קשור אולי לתפיסה שלמה של ככה פחד יתר, אבל זה גם מה שאמרתי, כאילו במקום, הם היו, אני אגיד את זה בשפה עוד יותר, קשור קצת לנושא שנידון פה, קצת שפה יותר של ימינו, הם היו האליטה, תופסי התורה. ופתאום הם נהיו ה... המיעוט הנרדף. לא נרדף עוד ב... איזה שנה? לא מוזכר על זה, תפרש איינברך. לא ממש אולי בכוח המשטרה, כמו שאולי היום במאה שערים מרגישים שככה כל כמה חודשים המשטרה פורצת וזה. אבל כן, הרגשה כזאת של מי שהיה כאילו ברום המעלה, עכשיו יש שאילתות אחרות. פתאום תופסים את ההנהגה במקום. ואז כאילו אתה עומד, עובר למצב של התגוננות. במקום כאילו להיות זה שמניף דגל, זה שמוכן להניג, לסחוף את כולם. זה לשמור על, על עצמך בקושי. העולם אפילו העברי עם כל שפלות מצבו, לרונותינו הרבים, מכל מקום יש בו תנועה וחיים. זה באופן כללי. ורק אנחנו, תפסי התורה, אין לנו יכולים לנקוף באצבע להראות עוד של תחייה. שמה יאמר אדם שבגבורי המעשה אין לנו מה לקנה, אלה אנשי ארגון, כשם שהם אינם, מתגדרים במלאכתנו, כך אין לנו להתגדר במלאכתם, כל אחד בשלו. הם עוסקים במעשים, ואנחנו ברוח, בלימוד. אבל בגבורי הרוח, עומדים לנגדנו מזרוע חשופה בשרביט של אש נורא, העת כבש לו את העולם. הוא רודה במחשבות, ברגשי הלב וגם במעשים. לביטחה הוא עושה דרכו. חיצים שנונים ומדקירות חרב במנוחה הוא שולח. יש לו כוח עצום. זה מה שמשפיע על כל החברה האנושית. כל אותם דברים נכתבים, אותה ספרות. זה דבר, הוא כאילו שקט. יושבים וכותבים, לביטחה, למנוחה, אבל זה חיצים. יושב איזה בן אדם יושב בבית, כותב בסך הכל, לא זורק אבנים, לא זה, אבל לפעמים זה כן, יש ספרים שביום מסוים מתוחות שהם הורידו מלכים, הורידו מלכים מכיסותיהם. אפשר לומר על כמה גדיעות, לא יודע להגיד עכשיו דווקא שמות מפורטים, אבל שהחיבורים שלהם, של, לא רבים אפילו, של כמה כאלה, הם במסוים מסוים שינו את כל המצב הפוליטי, את כל המצב המדיני. הורידו את המלכים ובעצם דחפו לכיוון הזה של דמוקרטיות למשל. כן. זה בעצם כתיבה, זה ספרות. באמת אז המלכים ניסו לצנזר, לשרוף את הספרים. אבל כבר לא היה אפשר, כי מדפיסים פה, מדפיסים שם, אי אפשר. אז אומר, זה כוח עצום, זה נשק. זה נשק. כמו שהיום אומרים שהמצלמה זה לפעמים נשק לא פחות מסוכן מטנק, אולי יותר מסוכן, יותר משפיע. אז המצלמה זה, דיברנו גם, העת של היום במובנים מסוימים. במובנים מסוימים. אומר הרב, הירידי על הדעת שאנו רשאים לחשוד ולקנות לנו את הזין המודרני הזה. אבל זה העת, איננו נער עד מכיפה מבריך. הוא לוקח אלו מאוצר המחשבה. המחשבה הפוריה היא באה רק מחיקור דין הבא אחרי הידיעה הרחבה. תולדת הגרסה והאם נחדיו כשהם מתחברים עם הרגש והחיים. אומר הרב, העת הוא לא עובד מעצמו. אלא הוא תולדה של המחשבה. ואנחנו, למה? לא ננסה לנו גם אנו עת. היבשו מוחותינו חלילה. והם צריכים להיות כתל מלאים מגן אמת ודעת קודש. התם כל הרעיון מקרב ליבנו פנימה. ברוך השם, עניינו עוסקים בתורה וגופי הלכות. צריכים אנו לשים, אנחנו נשים לב שהם אינם שערין המחשבה הפנימית, כמו צר הגנוז אותה יראת השם תאורה. שיר אישי דעת ומקור חוכמה. אני קצת מסתמך על זה שבכל אופן פעם אחת קראתם, וגם כבר במשפטים האלה אפשר אולי ללמוד, שגם בהמשך אפשר לדייק. אז מה הרב אומר? כאילו הוא שאל. הוא אומר, צריך להשתמש בעת, צריך את הכוח הזה, שיש לו כוח כזה, השפעה בעולם, צריך שיהיה גם לנו. זה כלי נשק. אז מה לעשות? מה הוא מציע לתופסי התורה לעשות? כדי שיהיה לנו את הכוח הזה. אולי לא קראנו מספיק, מה?
לעשות
ללמוד אמונה, לעשות במחשבה הפנימית. הוא אומר, זה כלי מאוד חשוב, אבל מאיפה הוא בא? במחשבה. אז צריך ללמוד. ואז הוא אומר, צריך ללמוד ברצינות את החלק הפנימי של התורה. בעצם, שורה התחתונה, מה לעשות מחר הבוקר, ולא רק מה לעשות מחר, בעוד שנה, בעוד שנתיים, ללמוד אמונה. ללמוד אמונה, וכמו שגם פה יכתוב, בעוד מקומות, שזה ללמוד את כל ה... לא רק חיבור, שיטה מסיימת, ללמוד כמה שיטות, כאילו לעשות בזה בית מדרש. מתוך זה גם יכתוב. אבל מה לעשות? באמת הוא לא... הוא, אם הייתי קצת מחדד, הוא אומר שהכתיבה תבוא ממעילה. הוא לא אומר את המילים האלה, וזה כמעט מה שהוא אומר. הוא אומר, זה מה שצריך, אבל איך זה יהיה? אני יודעת שנעסוק בלימוד, נעסוק ברעיון, נעסוק באוצר הרוחני שלנו, אז ממילא העת יהיה לו איזה עושר פנימי שאפשר להביע אותו. מה? איפה זה כן. אנחנו אמרנו, זה שאני אומר, שלי הייתה מחשבה, חלטומי, באמת מתוך איזו סברה שיש, נמצאתי אותה, היא נאמרת היום, שהרב גם בא לומר, שצריך לשכלל את כישרון הכתיבה. וכשדגדגתי פה, זה לא כתוב. הוא אומר להשאיר את המחשבה, וממילא תבוא הכתיבה. זה נכון שהוא אומר לרצות את זה, להציב את זה כמטרה, לא, זה לא משמעותי, זה לא דבר קטן שאתה מציב את זה כמטרה. הוא לא רק אומר להציב את המטרה לחשוב, או ללמוד, או להעמיק, אלא גם שופט דבר יש שאיפה לבטא את זה. אבל הנושא פה, ואין פה גם לכאורה גם בהמשך, שום עצה איך לשכלל את הכתיבה. ומה שאני אמרתי פעם שבוע, אחר כך ראיתי את הפער בין מה שחשבתי למה שכתוב, זה שלשכלל את הכלי הזה, כי לכאורה יש כזה ביטוי מה שדיברנו פעם שעברה, שכשאתה לומד שפה, אז בעצם זה מאפשר לך לפגוש עולם שלם של רעיונות. אמרנו, זה נכון להגיד שיש את השפה, למשל, של הרב עצמו. זה שפה. חוץ מזה שהוא אומר כל מיני תכנים, זה גם ללמוד שפה. יש את השפה של רב נחמן מברסלב. זה שפה. שפה של חב"ד, ממש שפה. יש גם השפה של הגמרא. חלק מהלימוד זה לא רק ללמוד את התוכן המסוים, אלא ללמוד את השפה. במידה מסוימת, חלק גדול מלהבין את מה שמתרחש, זה להבין את השפה. עכשיו, הוגי דעות של לא יודע, של התקשורת, או של בבני ימינו, יש משפט מפורסם שקוראים, המדיה זה המסר. זה לא הביטוי הזה. לא מכיר. שצורת העברה של האינפורמציה, או הכלי של המשפט, יש פתאום להעביר את האינפורמציה, זה מה שאומרת, הוא בעצמו המסר. ברגע שהחלטת איך אתה מעביר את המסר, זה גם איך להעביר את הרעיון, זה בעצמו קובע מה יהיה הרעיון. נגיד, אתה משתמש בטלוויזיה, בצילום, זה עם אלה ברור מה, איזה סוג מסרים גם אתה מעביר. זה צריך להיות משהו שהוא נראה, משהו שהוא תופס, יש מסרים שכמעט אי אפשר להעביר, כן, דברים מופשטים, דברים דורשים קצת מחשבה ארוכה. אנחנו יודעים שחלק, נגיד, מהפגמים של הטלוויזיה, חלק מזה שבעלי המצלמה, אם יש להם דעות מסוימות. אבל יש משהו שאפילו לא קשור לדעות, אלא זה קשור לאופי של הכלי הזה. שהוא יכול לראות משהו חלקי, הוא יכול לראות משהו שיש לו יותר צבע. הוא לא יכול לעשות חשבונות. אז ההכרעה לצלם היא כבר אומרת, היא מכניסה אותך לתחום מאוד מסוים של מה תופס מקום, מה חשוב, מה לא חשוב. זה... עכשיו, גם ההכרעה להשתמש בכתיבה, וגם בסוג מסוים של כתיבה, זה גוף גם הכרעה על באיזה סוג מחשבה אנחנו נחשוב. זה קצת מה שאמרנו, אם שזוכר פעם שעברה, שברגע למשל שאתה הולך לכתיבה פובליטיסטית, מה שזה, נגיד, מאמר של 500 מילים, אז זה ברור שאתה לא עכשיו תבנה איזה מהלך של הרבה שלבים, עמוק וארוך, אלא אתה מראש צריך לדבר באיזושהי חדות, באיזושהי בהירות. ועם אלה, כשאתה משכלל את היכולת שלך להתבטא, אתה גם בעצם מסגל סוג מסוים של חשיבה. מה שאני אומר. כאילו... אני אחד דוגמה אפילו יותר קרובה לעולם שלנו, שלכם, לימוד של לימוד גמרא. תראו למשל, חלק גדול מהחיבורים שיוצאים ביום, מעולם הישיבות, מעולם שלומי אמוני ישראל, גם הישיבות החרדיות, גם הישיבות של בית המדרש שלנו. אז נגיד, הכתיבה היא גם קצת יותר מוסברת, נגיד, היא בגדול, היא בשפה של אחרונים. עכשיו, יש למשל ספר אחד שכותב בצורה אחרת, קוראים לו תחומים. יש 20 כרכים, 30 כרכים של תחומים. שם המאמרים עוברים איזושהי עריכה, שזה לא בשפה של אחרונים. זה בשפה יחסית קרובה לאיך שכותבים מאמרים גם בתחומי מחקר. עכשיו, תשימו לב, זה גם גורם לאיך, איך להגיד, זה גם גורם לסוג אחר של חשיבה. נגיד, יש סוג מסוים של למדנות שכמעט לא ייכנס לשם. בגלל שמה? מה, באידיאולוגיה? כן. כן. למרות שהכותבים שם, הציבור מאוד מגוון ומאוד רחב של רבנים חשובים וגדולים. אבל יש איזה משהו, באמת, כשרב זן מנחם יקוטל, יש משהו המאמר שלו בעצמו שונה קצת מהמאמרים הרגילים, אבל זה באמצע כזה. ברגע שאתה תוחם את צורת הביטוי, זה גם משפיע על צורת החשיבה. עכשיו, אתה יכול להגיד, הרי מי שאמר את זה, זה אולי הוגה דעות של תקשורת, שאני לא יודע, זה משפט מאוד מפורסם, שבכל קורס התקשורת לא ידברו בלי להגיד אותו, כן? המדיה ימס, זה משפט באנגלית. אז זה לא רק ששייך לעולם השטחי שלנו. כלומר, אנחנו נתראות לחשוב, באמת, בטלוויזיה, באמת, אין שום תוכן חוץ ממה שהם מראים. זה לא נכון. נכון ששם זה מאוד בולט, אבל זה נכון בכל רמה של הבאה. כל רמה של הבאה, במידה מסוימת, צורת ההבאה אולי בזכות הטלוויזיה למדנו כמה זה נכון, אבל צורת הבאה היא במידה מסוימת, היא יותר אפילו משמעותית ממה שאתה אומר. השפה שאתה משתמש הרבה יותר משמעותית מהתוכן שאתה אומר. כי השפה אומרת המון. זה קצת קשור לענייני דיומא, שיש חגי סגל הוציא מונחון, גם את זה אולי. יש עדיין נשאר, אני חושב. מונחון, אנשי התקשורת, אפילו בחדשות. אז יש מילים שהם משתמשים. אז הוא אומר, אני במקום להגיד זה, אני אומר זה. במקום להגיד זה, אני אומר זה. במקום להגדה מה? אומר, הגדה של הירדן, עם כל הכבוד, הסבים שם, עם התקלים ליד הירדן, זה 5 מטר. זה לא כל הערים האלה, זה הגדה המערבית. זה הרי, הרי יהודה והרי השומרון. לכן הוא הרבה מאוד מילים. ואז אתה פתאום שם לב, שאתה שומע חדשות, זה לא רק מה שאומרים. יגידו, ראש הממשלה, אמר שצריך לעשות, שצריך להמשיך את ה... אז הוא אומר תוכן, אבל הרבה יותר חזק זה שהוא לא אומר שום תוכן, אלא רק איך שהוא מדווח. הוא בסך הכל יגצל אותו, מה אתם עושים? מה אתם פה משליטים את ה... אני משליט דעות, אני בסך הכל מדווח. אני מקריא את החדשות ומספר מה היה. מספר את העובדות. אני אמר, כך הם רואים. אני בסך הכל מראה לך מה קורה. אבל אתה אומר בשפה מסוימת מה קורה. והשפה היא כולה מביאה משהו. זה אולי קצת פחות אשמה. זה לא תמיד במזיד. לפעמים הוא בעצמו שבוי בשפה הזאת, הוא גדל עליה בחינוך יכול להיות, בבית ספר, ודאי באוניברסיטה. אבל לא משנה. באמת, אנחנו לא מקשים שהוא ישתנה, אנחנו מקשים שישימו שם מישהו אחר, לפחות חצי מהזמן, או לפי היחסים באוכלוסייה. אבל השפה, היא פה הדבר הכי משמעותי. אז וגם בעולמות יותר פנימיים, נגיד, בחב"ד יש תוכן, אבל יש גם את השפה. אתם אומרים, כל עם ולשון. הנשמה של האומה מתבטאת בשפה שלו. וגם נשמה של איזושהי שיטה רוחנית מתבטאת בשפה שלו. אז עם מלך, עכשיו, כל זה אני אומר, זה לא, זה עוד לא, זה רעיון שחושב שהרב לא, שאתם יסכים איתו. אבל לפי דגיד, אני אומר, קצת מאיר שהרבה פעמים עצומת לב לשפה היא נקודה נוספת. כלומר, זה אולי לא רק ללמוד את הרעיונות, אלא לשכלל את השפה. לשכלל את השפה, זה גם מאפשר עוד ערוץ של רעיונות. וכאילו, אני מוכרח לומר שחשבתי את זה, אבל הרב לא אומר את זה. הוא נשמע שהוא אומר ממילא, אני אומר, זה ראייה למרכזניקים, שהרב הוא גם כנראה, שאומרים שאיך זה ישפיע, מכירים את המשל, להתמלות, 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 וממילא זה יבוא. מכירים את המשפט הזה? אז תקנו שהרב, נשמע שהרב אומר פה שככה תהיה הכתיבה. שהיא נתמלא באוצרות הרוחניים, ממילא תבוא הכתיבה. זה נקרא אולי עוד כמה משפטים גם. נכון. נכון. אבל מצד שני, וכי הוא לא חידש שפה? נגיד משהו קצת יותר חזק מזה. זה שבמרכז הרב, נגיד, מכירים את הרב קוק, זה בגלל שגם אם תביא להם קטוטים, למדו אותו. נכון? גם אם תביא להם הרשאה, למדו אותו. למה למדו את הרב? לא גרם, כי זה חשוב, כי זה אמת. ומה, בגלל, מבחינת הסגנון, גם אם היית מביא לי אור השם, כן, אור השם זה ספר של רבי חסדי קרסקה, ספר מאוד חשוב, כתוב בסגנון מאוד קשה. בעברית הוא כתב, אין מה לעשות, אפשר להתרגם אותו אפילו עד פעם. כתב בעברית בסגנון קשה. פילוסופי חמור כזה, דווקא הוא קרוב למקובלים מבחינת השיטה, אבל בכתיבה הוא קשה מאוד. אז אם היינו נותנים לבן אישי ובוחר, ללמוד שפה קשה כמו הרב, כמו זה, ללמוד את שיטת הרב משפה קשה כמו של אור השם, מה אני לומד? מה הבעיה? אני לומד רשי, תוספות, מרשה, קצות, את זה אני לא יכול, יכול. באמת, מוסר אביחל, למשל, של הרב, הוא קצת כזה, הוא ספר שדורש הרבה הבנה. אפילו של פשט, של להבין את השפה. אבל אם אני שאל, למה הציבור מעריץ את הרב קוק? הציבור קצת יותר רחב, יש אלפים שקראו את הכתבים שלו. ודאים, עשרות אלפים, מאות אלפים, עשרות אלפים שמעו לה סיסמאות, מאות אלפים שמעו סיסמאות, עשרות אלפים קראו פה ושם, ויש אלפים שקראו יותר מפה ושם. ואיך אומרים, היה להם קליק איתו. מה קרה? הרב פילבר מספר, למד הוא רואה את התשובה בכפר רואה בתיכון. נדלק. מה הדליק אותו? השפה. גם הרעיונות, אבל השפה והרעיונות זה ביחד. זו שפה שמדברת אליו. כן, הרב חידש שפה, זה ברור. כמה מגדולי ישראל מדברים בשפה הזאת? ואחרי שהרב הוציא את הספר עקבי הצאן, היה לו אחד מהמעריצים בירושלים, אז הוא הסתובב עם החוברת, זו החוברת כזאת. יש לאבי שליטה אולי כמה... התקופה שהרב סודיה נותן לפני שהם מתגייסים, התקופה הרשמי לנסגולה, והיה גם... בזמנות אחרת, זה היה עקבי הצאן, אבל מהדורה ישנה כזאת, חוברת כזאת, כריכה רכה. אז ראה אותו איזה יהודי מהיישוב הישן, ראה את החסיד של הרב קוק, את התלמיד של הרב קוק, הולך עם החוברת. אומר, מה זה רב שכותב חוברות? בכלך קראו לזה. יש בוק כנראה ויש בכלך. ספר וחוברת. אז אמר, כן, מעכשיו תדע שיש רבי יובנים שכותבים חוברות. כאילו, אדם, מי שיודע, עקבי הצאן, זה ספר עמוק ונפלא. אבל זה כן עמוק ונפלא, אבל הוא כן ניסה לפנות גם... אל מי שמחפש גם כתיבה טיפה יותר פופולרית. יחסית, כן, פופולרית. הרבה שום מקום מעיד על עצמו, שהוא כותב בשפה פופולרית. במקום אחר שהוא לא מצליח, שהוא לא יכול לכתוב בשפה פופולרית. יש שתי מקומות. אבל הוא כן רצה לכתוב בשפה שיותר קרובה למחשבתו, לסגנונו של הדור. הוא להספק בזה. אבל הנקודה הזאת הוא לא מדבר כאן. זה כלומר שקצת חסר, קשה לי או חסר, שהוא לא מדבר על רכישת השפה. הוא מדבר על רכישת הרעיון, רכישת הרוח, ועל מוטיבציה לכתוב, זה כן. ממילא, אפילו האיגרת הזאת, אתה יכול להגיד שממילא יש פה גם את השפה, כן. אבל זה לא נלמד פה כנושא בפני עצמו. ועוד כמה משפטים, הוא אומר, אבותינו הגדולים, הורים שלנו את האוצר הגדול והטוב בלב פנימה, ועמקי הנשמה, באר שקרוע תמיד והוסיפו אליה בכל דור בדור. ואנחנו משתמשים רק מן המוכן, מספיחים וספיחי ספיחים של העולם הרוחני, אפילו מבלי חזור על הישנות, בקושי זה, כלומר, אפילו אנשים לא לומדים את זה, ואם כן, אז חוזרים למה שכבר כתוב, ומכל שכן שאנחנו נכנס, תקקים להוסיף, להרחיב ולחדש, ניתן פנים לגנל לבבינו באופן שיהיו ראויים להישמע. כן, אז יש פה שתי דברים. לא מנסים לחדש באמונה, הרב אומר, צריך לחדש בזה, כמו שבגמרא, שקודם כל אחד עם גדולי ישראל, היה לו מוטיבציה לכתוב ספר חידושים. ודווקא באותו דור היה יצירה מאוד מרשימה של דברים שהם מאוד הרשימו, מאוד השפיעו, רב חיים, רב שימן, יותר מאוחר ברכת שמואל, עוד, המרחשת, הקצות בדורות לפני כן, אפילו ספרים שחוללו שערה, אפילו האפיקורסים של בישיבת וולוז'ין לא היו מסוגלים לוותר על לשבת עם סיגריה בשבת, לא עלינו, וללמוד את הרב חיים, כן, ללמוד את, לא יודע, את הקצות, כן, ליהנות מה... מהתענוג השכלי שבזה. אבל... אז הרב אומר, בגמרא עושים את זה. אבל במה עם עולם האמוני? מה זה חסר? זאת שאלה גדולה, אם בדור שלנו עושים את זה בגמרא. בדור שלנו יש הרבה יותר ספרי סיכום כאלה מאשר ספרי חידוש. טוב, זו שאלה גדולה בפני עצמה. אבל באמונה אומר הרב, בכלל לא עושים את זה. לא מחדשים, לא... אין יצירה. בתחום הזה. מעטים. בחסידות, בדורות שלפני, נגד המלבים, תקח דוגמה, שהוא לא הרב, אבל באותו זמן, צדוק, המלבים, כן. כאילו, מה הרב? אבל שזה יהיה בית מדרש, לא רק איזה גאון בודד נמצא ממנו דבר כזה, אלא כמו שבגמרא, לא רק היחידי סגולה, אלא הציבור, אלפי הלומדים, משתדלים לחדש, משתדלים לחשוב, משתדלים להגיד, אפילו החינוך, נכון? מחנכים את האנשים לחדש. אז לחנך, כמובן ללמוד ביראת שמיים ובהקשבה עמוקה את מה שיש, אבל להסתדל גם לחדש. ולהביע את זה בסגנון ראוי להישמע. פה אולי במילים האלה אפשר להכניס את מה שאמרנו. לדבר בשפה של הדור. קובלנה הזאת היא ישנה, אבל היא מוכחת, קובלנה של התפיעה ללמוד אמונה, כן, ללמוד את תוצרות הרוחניים, אבל היא מוכחת להתחדש כפרודגמה חדשה, פרודגמה חדשה, רוח הקודש טובחת ואומרת, ותופסי התורה לא ידעיוני, על כן תפוק תורה. חוכמת סופרים תשרח, וימה דערה אל זלדי וידלדלה. כן, הוא מחבר פה, כיוון שחוכמת סופרים תשרח, כיוון שלא לומדים את נשמת התורה, ממילא, עמא דערא, שזה לא הלומדים, ציבור הרחב, עמי הארץ, הולכים ויורדים. אין דובר ואין מחזיק יד. לא עת חיבוק ידיים העת הזאת לנו, עוסק להשם. בידינו טובנו, הודות למי ששיכן שמו בציון, כי בינו לארץ חמדה וגיא חיזיון, שחיי נשמות אווירה מחכים, נותן חוכמה, חיים ונשמה לעם עליה. גם על הרב עצמו מספרים, זה מסתתקן ריאלי דבריי, צריך לבדוק מהמקור של הסיפור, אבל כותבי התולדות של הרב, הרב נריה או משהו כזה, אומרים שהוא למד מלבין בצעירותו, ממש בגיל נערות, כדי ללמוד את השפה. זה נקודה, נקודה שאנחנו דיברנו. לשכלל את השפה, באמת המלבין היא שפה נפלאה. כן? למד ממנו כדי ללמוד, ללמוד גם את, גם את התורה שלו, אבל גם את ה... אבל אנחנו ממשיך הרב, צריכים מצידנו להתנער מעט. נשום לב לכל השם הדופק בקרבנו וחדרי לבה פנימה. עת לעשות להשם. אנו חייבים להתחיל וללכת בדרך אשר תביאנו לרכוש לנו את העת. מבצר לנו מעמד בריא בספרות קבועה והגונה ותמידית. שוב, בדרך אשר תביאנו לרכוש לנו את העת. אז אם הייתי קורא את המשפט הזה, הייתי מבין מה, מה זה הדרך? סנאות כתיבה? או לא משנה. אגב, סתם במאמר מוסגר, מה עוזר לכתוב? תלוי איזה שפה אתה רוצה לכתוב. לקרוא. אבל לקרוא באותה שפה. כן. אם אדם יקרא המון המון ספרים, אבל לא יקרא את הסגנון שיש היום, אז הוא לא יהיה מסוגל לכתוב. הוא יהיה מסוגל לכתוב כמו אחרים. מצוין, מצוין יוכל לכתוב. אבל הוא לא יכול לכתוב בשפה שמישהו מבין. אם הוא רוצה לכתוב בשפה שאנשים היום מבינים, הוא צריך לקרוא כתיבה בשפה שהיום אנשים מבינים. אני מוכרח לומר לכם, קצת משתף אתכם במחשבות, אפילו קצת בכאבים, שפה המלכות שאנחנו נמצאים בו. כי ספרי קודש כמעט כולם כתובים לא בשפה שאנחנו מבינים, רובם. מדורות קודמים, וגם בדור הזה, חלק גדול של שלומי אמוני ישראל. וספרים שכתובים בשפה שהדור מבין, רובם לא רואים לקריאה. כאילו, מה אפשר לקרוא? זה פובליציסטיקה, אני יודע, זה סוג כתיבה שיחסית מעצבן לפעמים, אבל זה לא כל כך נורא, אין שם יצרים, שם יותר כפירה מאשר זה, זה יותר קל. אבל כאילו, איך עושים את זה? זאת אומרת, הרב תודה אמר לקחת משלנו, כך הוא אמר. אמר לנו, יש סגנון יותר טוב, לא צריך לקרוא את זה. דווקא ביאלי הוא קצת נתן לו זה. לא את עגנון ולא את זה, יש לנו מספיק. תכוון הרב בעצם. אבל, לכאורה, אם אתה רוצה לפתח סגנון טוב, צריך פשוט לקרוא. וכל מי שכותב טוב, גם הסופרים הזה, הם פשוט קראו הרבה. זה גם כישרון. אבל אי אפשר בלי... כמו אדם שמנגן, אתה לא יכול בלי לשמוע הרבה מוזיקה, לנגן הרבה מוזיקה מוכרת, אחרי זה אולי גם תחדש. והרב אומר, זה כאילו משהו משני. זה יקרה ממילא. הוא אומר, זה לא הנושא שלנו כבית מדרש. זה... מה?
באיזה סוג של לימוד זה יקרה ממילא? באדם שלומד כל היום סוגיות, אז איזה...
לא, הרב אומר שמה שיעשה זה לא סוגיות של ניגלה, אלא סוגיות של רוחניות. זה כן. זה הוא אומר. אל תבנה שתימד גמרא... מה? פה, זה מה שהוא אומר. זה מפורש פה. כל הזמן הוא אומר, האוצר הרוחני. תולדת הרעיון, אוצר המחשבה. הנה, אז עכשיו יגיד במפורש. ואנחנו צריכים מצידנו להתנער מעט. נשום לב לכל השם הדופק בקרבנו וחדרי לבה פנימה. עת לעשות להשם. אנחנו חייבים להתחיל ללכת בדרך אשר תביא לנו לרכוש לנו את העת. אני אומר, אז פה היית קורא זה לבד, היית מבין מה זה? איך רוכשים עת? מה זה? לבצע לנו מעמד בריא בספרות גבוהה וגונה ותמידית מתגברת בכל גווניה לטובה. זה כן אולי על השאלה שנשאלה. איזה גוונים? באופן שנוכל באמת לקדש שם שמיים ולתת כבוד בעמוד הימני לתורה, תהילה, לארץ חמדתנו, ועוד ועדה לירושלים וקודשנו. נו, אז איך עושים את זה? עכשיו מסביר עוד פעם. העת הוא בין המחשבה, והמחשבה היא מולדת הלימוד. על כן, אנחנו כולנו חייבים להתעודד בחיל ועוז ועומת וביטחון וגבורה פנימית, לקבוע מסכת ברוחבה, או ברחבה, לכל המקצוע הגדול של תורת הלב והמחשבה. עכשיו זה ברור, נכון? לכל הלכות הדעות שבתורה. מתחתית המדרגה של לימוד המוסרי היותר נמוך וקל, הדרום פסגת המחשבה היותר עיונה ורוממה, עד מרוב שיח קודש על רזי עליון וסתרי תורה. ממש. אגב, גם זה משימה שלא כל אחד עושה. אין ספק שמי שיעבור את כל מה שהרב פה אומר, ובפשטות הרב לא מתכוון פה רק לכוזרים, מהר"ל והרב, מתכוון למוסר, לכל גווניו, למחשבה בכל גווניה, ואפילו בסוף רזי תורה. כל לפי, אם חכוכי יגיד, יש סדר. לפי, במדרגות. מתחיל מדברים פשוטים, דברים יותר עמוקים. אבל השאיפה היא להקיף את כל האוצר הרוחני הזה. ברור שמי שעובר את זה, זה ודאי מעשיר אותו, אין ספק. זה כבר עושה הרבה. גם את זה מעטים עושים. כן, יש בה מקום להזכיר את כל ספרי הראשונים, כאילו, פשוט. אבל מאוד מאוד אנחנו חייבים בשמירת הסדר. וחיי לדלג אף מדרגה קטנה, רק הכל כסדר. בדעת תלולה בגדולת הנפש, ברזות ובמתינות. או, אז מה זה הסדר? בפשטות זה הייתי אומר מוסר, לפי מה שכתוב בו, מוסר, מחשבה ורזי תורה. אבל הרב צודה מי שמפורסם, שהוא אמר סדר אחר. כוזרי, שלושת ספרי המהר"ל, שמונה פרקים. זוכרים? בשמונה ספרים. שמונה פרקים, כמובן, דמה לזה המשנה. מה? שלישייה של המהר"ל. נפש החיים תניא. ויש משהו מהרב? הספרים שקדמו. פעם הרב רמר שאל אותו, מה יעשה מי שלמד את כל הרשימה? מה ילמד אז? אז הרב צודה אמר לו, אור השם. אני חשבתי שהוא התכוון, מה, מי שלמד את זה, כמו מה שנשאר לו, זה השגות, אור השם. אחר כך הבנתי שהוא התכוון לספר, אור השם, של רבי חסדאי קרסקש. שם אגב, אתה לומד מהרב צודה, שהוא כן לא התכוון רק לרשימה הזאת, אבל תעבור אותה קודם, אחר כך תמשיך הלאה. אז זהו חינך אותנו, מה הסדר? הרב צודה התכוון, חינך שהסדר הוא לא דווקא מהדברים הפשוטים לעמוקים, אלא מהדברים היסודיים, אלא הדברים המתרחבים יותר. כי נצח ישראל הוא מאוד עמוק. הוא לא דווקא, אני לא בטוח שהרב הירש למשל כותב יותר עמוק מנצח ישראל. אבל בעיני הרב צודה, ואני חושב שגם בעיני הרב, לימד אותנו הרב צודה שזה יותר יסודי אבל. נצח ישראל, אורות, השם מדבר על עם ישראל, אשר בחר בנו. מתוך זה תתרחב לרעיונות כלל אנושיים. תלמד אורות לפני אורות הקודש, וכי אורות יותר פשוט מאורות הקודש? ממש לא. אורות עמוק מאוד. כתב אותו אותו מחבר באותו זמן, והפסקאות נמצאות ביומנים אחד יד השנייה, כך, הרוגים ביחד. אבל הרב צודה אמר ללמוד אורות קודם, למה? זה יותר יסודי. זה היה הסדר של הרב צודה. זאת אומרת, להשקיע בזה זמן חלק גדול, או רשום, מצוין בכל יום ויום, אמרו רק חלק. כי הרבה עמוד של ההלכה עם היסוד, עיקר כוח החיים שכל עליו נמנע. כלומר, לימוד הנגלה, כמו שמקובלנו גם עד היום. שאומנם הוא גם כן יגדל ויפרח, יחזק וינוז, וינוב לפי תחילת המחשבה הטובה לתפקידה בחוזקה. לפי המעלה הנפשית של אוצר הטוב, צריך להיות השם ודעת אלוקים, אמת הקרות הנרדמים, יאורו המחשבה תשוב ותחיה, וישוב לנו העת. שמים לב? ישוב. אנחנו נעשה את זה, והוא ישוב מעצמו. הכתב והמכתב בעזרת אלוקי ישנו, העת יכולה נפלאות בי מן השם, הוא אמר, לתת גודל השם השם אלוקי ישראל, אוהבי שמו, מוגד תורתו. אנחנו בספר שאנחנו לומדים ב8:30, אנחנו בשעה. אז כתוב שני דברים שמהם אני קצת לוקח כוח פה להמשיך אולי להעיר משהו שאנחנו מעירים. תד אחד כתוב שאדם צריך לדעת שיש דברים שהוא לא מבין. יש דברים שהוא לא מבין. הוא מביא ראייה שלפעמים אדם בגיל 20 יש לו שאלות והוא לא יודע תשובה, בגיל 30 הוא יודע תשובה. זאת אומרת, אז שידע שיש שאלות שאתה עדיין לא יודע, אבל באמת יש להם תשובה. שידע שיש שאלות עוד יותר עמוקות, שאולי לאף אחד אין תשובה. אז זה דבר אחד. דבר שני אומר שמה בהקדמה דווקא, שלפעמים דווקא יכולים להתגלות דברים חשובים לא על ידי גדולי הדור, אלא על ידי צעירי הדור, שהוא מדבר על עצמו, כן? יש לו הסברה חדשה. אז מצד אחד אומר, יש לי פה קצת שאלה על הרב. אין ספק, נגיד מה ברור, מאוד ברור ומובן שהשורש של הכתיבה צריך להיות זה. זהרנו במכתב השני למד ב' שהרב צודה שאל אותו על לימוד שפות, והרב אומר, אנחנו לא ניסינו באלה, לנו מספיק חמישה חלוקי נחל, מדבר על, נעשה לנו שם, דור הפלגה, שמתגדרים בשמות, דיברנו על השפה החיצונית, אין ספק שלהתחיל מהשפה החיצונית, שזה הכלי זין המודרניים, שם הוא גם אומר, להם יש את כל הכלי נשק האלה, לנו מספיק, דווקא אולי כלי נשק פחות מרשימים, אבל יש לנו את הפנים. זה הרב פה מאוד לשיטתו. הוא אומר, תבנה את הפנים, אל תבנה את השפה. זה לא הנושא. השפה ממילא תתרחב, ככל שהמחשבה מתרחבת, הרצון להביע קיים, ואז גם תבוא הכתיבה. זה מה הכתיבה שכנראה הרב... אז זה ברור, זה אין ספק גם... לשאלה שלי, שזה השורש. אבל האם זה ממילא מצמיח את הכתיבה, אז זה השאלה. שלכאורה, מהניסיון זה לא. כלומר, צריך כאילו לשים לב גם למעבר מהשורש, מהעולם הרוחני, למציאות. יש סיפור של רב נחמן, סיפר על שבעה קבצנים, הוא אומר שכל אחד היה לו איזה מום. והמום הזה, זה בעצם היה הדבר שהוא היה הכי חזק בו. וכתוב שזה שאין לו רגליים הוא לא סיפר. הוא יבוא המשיח ויספר. על זה שאין לו, לא שומע, זה שלא רואה, זה ביטא איזה דווקא שהוא יש לו ראייה מאוד נפלאה, וזה שמיעה פנימית, רוחנית מאוד. זה שאין לו רגליים, הוא לא הסביר איזה כוח פנימי יש לו. אז הרב רם אברהם הסביר שמה זה אין לו רגליים, למה זה הוא לא הסביר? כי זה איך שהדברים צריכים לרדת למציאות. מה זה באמת עוד לא היה, זה המשיח יספר. קצת משהו בכיוון הזה, איזשהו תרגום של הדברים מהעולם, מהחב"ד נקרא לזה, מהמקום המאוד אידאי שלהם, למקום פופולרי שכל אחד יכול להבין, זה לא בשטות קורה ממילא. זה צריך כאילו לרכוש ולתת אפילו לגיטימציה לשפה שהיא טיפה יותר פופולרית. הרב עשה פה איזה משהו יחסית למה שאולי היה מקובל, הלך לשפה קצת יותר, מי שיודע, אז כשקוראים נגיד ביאליק או כאלה באותו זמן, יש משהו קצת דומה, גורדון, יש משהו דומה. הוא כאילו עושה עצמו קצת לדבר בשפה. קצת הפעם אמר, מי שידבר ראשית חוכמה לדור הזה, כלומר שכל מילה בראשית חוכמה אמת, אבל זה כמו לדבר בטורקית, למישהו שמבין עברית או לא משנה, לשפה שהוא מבין. אז כלומר, כדי לדבר בשפה של הדור הזה, צריך ללמוד עברית. אבל אנחנו, בשביל לדבר בשפה של הדור הזה, צריך ללמוד ישראלית, לא עברית. העברית שאנחנו מדברים, זה לא העברית שהם מבינים. יש כל כך הרבה מילים שאפילו המשמעות שלהם שונה פה ושם, שלא לדבר על צירופי משפטים. זה שני עולמות. אז עכשיו, איך משכללים אותם? אני רק הערה, זה לא שהייתי פה מציע עכשיו לזה. מי שיש לו כישרון הזה, זה גם משהו שיש פה אישור מהרב. תת לזה מקום. כך אמרתי לנו מישהו פה פעם שברה אחרי השיעור. תת לזה מקום. ואז הוא גם ימצא מה טוב ומה נכון לו גם לקרוא כדי להרחיב את הדעת. לא כל אחד חושב שזה היה הקטע שלו, אבל יש בכל כל קבוצה יש כמה כאלה. אבל איך חלק מהיכולת לשכלל שפה זה להבין את זה. כשאתה כותב, אחרי דוגמה כשאתם מסכמים במראה, למשל, אתה לא רק אומר מה שאתה חושב בכתיבה. שימים שאני אומר, זה לא. הכתיבה עושה משהו אחר למחשבה. מי שחושב שבכתיבה הוא רק זה, הוא כאילו לא משתמש בכלי הזה. אני אומר קצת באיזושהי הערה, נגיד יש רבנים, כותבים רעיונות גם בכל מיני, בעלונים, במות וזה. לפעמים אתה אומר, היה לו איזה רעיון להגיד, אבל כשהוא כתב, הוא לא שם לב שיש פה איזה כלי שהוא צריך להשתמש בו. הוא לא השתמש בכלי הזה. הוא לא שם לב לך שזה כלי. הוא פשוט אמר את הרעיון. לא שם לב אם עכשיו הוא מדבר או כותב, ובכלל איזה קהל אתה מתכוון לדבר. כלומר, כשאתה עובד עם כלי, תשים לב שיש פה כלי, ותשתמש בו עד הסוף, תשתמש בו טוב. זה כלי שיכול מאוד מאוד להוסיף, מאוד להשאיר את המחשבה. עכשיו, התשומת לב הזאת, אפילו בסיכומים של סוגיות, זה יכול כבר לתת איזה פתח אחרי זה, גם לכתיבה מי שיש שייך לזה בעניינים רוחניים, אחרי זה אפילו אולי יהיה יכול להיות ככה, זה בדור שלנו עד היום, זה לא השתנה. שההשפעה מאוד גדולה זה שהכותבים, גם הכותבים הרציניים, אלו שכותבים ספרים, הרב אומר פה בהמשך, לפני בועתו של מחברי ספרים, יבואו לנו סופרים טובים, מאמרים הגונים. ספר אומר באמת, נותן פה מקום לשתי מדרגות, גם לספרים, זה המכתיבה רצינית, לימודית, שבנויה קומה על גבי קומה, פרקים וכו'. ויש גם מאמרים. אני חושב, כן, רק קצת ראיה, קצת נראה שגם מאמרים יש שני סווגי כתיבה, יש מה שנקרא פוליטיסטיקה, מה שאמרתי, ויש את המסות. הכתיבה שהרב השתמש בה, זה היה מאמרים ארוכים שלו, היום קוראים לזה מסה, מגדעת אלוקים, קרבת אלוקים. זה כאילו מהלך של מחשבה שלם, זה לא ספר, זה לא ככה גם מבנה ככה רעיוני של זה, אבל איזשהו מהלך מחשבה מאוד עמוק, מאוד, אם כן מבנה, אבל שהוא כתוב באיזשהו גם תנועה כזאת של זרימה, של זה מה שקוראים כתיבה של מסה. בדרך כלל זה גם יותר ארוך, יותר רציני, צריך לשבת כדי לקרוא את זה. אנחנו יודעים, כמו שלמדו אותנו, שפעמים במסה מופיעה תורה, כן? זה הכלי, אבל מה שיש פה זה תורה. אבל תורה, לשים לב לכלי הזה. הכלי הזה הוא יכול מאוד מאוד להשאיר את המחשבה, לתת לה איזה ביטוי. כושר הביטוי משפיע על צורת המחשבה, צורת המחשבה משפיע על כושר הביטוי, יש איזו האזנה ביניהם. וזה, אני אומר, לפחות פה, כאילו הרב לא העיר על הנקודה הזאת. אני אומר, אז מה אנחנו בקוסף אומר, הוא נתה גם לקטן, לא רק אני, יש כמה ש... שלכאורה, היא כן, כן נקודה שצריכה להתפתח בפני עצמה. אבל מי יודע, אולי במקום אחר, כן. עדיין הדברים כידוע צריכים עיון וברור. מה שבטוח שצריך לבנות את השורש, שזה כל האוצר הרוחני, כל העולם הרוחני שהרב אומר שצריך להרחיב.